כלל שם אנחנו עוסקים בו הוא לימוד, נקרא לימוד הסוגיה לאור המצוות. זה קשור גם לכללים מופרטים מכיוון אחר. נכון, דיברנו כבר כמה פעמים על כללים מופרטים מצד הנושאים. ויש צד של כללים מופרטים מצד המצוות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו, יש מצווה אחת שהיא מתפרטת להרבה פרטים של הלכות ויש הרבה סוגיות שעוסקים במצווה הזאת. וכשאנחנו עוסקים בסוגיה שהיא מהווה פרט או עיסוק באחת המצוות, אז כנגיד בבא בתרא, רוב המסכת היא לא, אין שום פסוק אפילו שתלויה בו, היא לא קשורה למצווה. יש מדי פעם דברים שקשור לאיזה מצוות, אבל רוב העניינים זה עניינים הסכמיים, עניינים של שותפות וכו'. אבל יש סוגיות שמגיעים פתאום וזה עוסק באיזה מצווה. זה נכון בטח בתחילת מסכתות, שרוב המסכתות קשורות לאיזה מצוות. ואז יש עניין ללמוד גם את המצווה באופן כללי. ולפעמים מתוך העיסוק במצווה, אחר כך מתבארים כמה דברים בתוך פרטי הסוגיות. בסדר? כי אנחנו מקבלים את המבט הכללי על המצווה, ואז מתוך זה באים לעסוק בסוגיה, ולפעמים זה מבאר דברים. בסדר? זה עניין בפני עצמו לימוד המצוות, אבל הרבה פעמים מתוך הסוגיה להגיע למצוות ולחזור לסוגיה, זה דבר שמאיר את הסוגיה באור חדש. בסדר? תודה וגדולה. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה בחולין, עוסקת בגדר של הליכה אחר הרוב. קצת מזה הרב עצמן הזכיר בשיעור בתחילת שנה, מסרת סנהדרין, שגם שם ראינו שבמצוות, כל המצוות ההנהגה הישראלית, נכון, היה מינוי מלך, מינוי סנהדרין וכו', והיה שם גם בתוך עוד מצוות הליכה אחר הרוב, הרב עצמן קצת הזכיר את זה, מי שזוכר, וחלק מהדברים מהשיעור הזה. בסדר? אבל בכל אופן אנחנו עוסקים בזה לפני זה. סנהדרין, אז ליד מצוות מינוי סנהדרין יש מצוות להכריע על פי רוב, שלכאורה זה היה קשה, כאילו מה זה תקוע? יש שם מלך סנהדרין, כהן והליכה אחר רוב, כאילו מה זה נתקע שם? אבל אז הרב עצמך דיבר על זה, היום נעסוק בזה גם כן. הסוגיה בחולין עוסקת בשאלה של מאיפה לומדים שהולכים אחר רוב. לנו זה פשוט, נכון? מה המקור של זה שהולכים אחר רוב? בסדר, זאת השאלה. מה זה?
סברה.
אתה אומר סברה. זה לא מספיק סברה, כי עכשיו אם יש לך, אתה יכול להרוג על פי הסברה הזאת, בסדר? זאת אומרת, זה... בוא ניתן דוגמה. אדם עכשיו הרג מישהו. בסדר? עכשיו מי שהורג... או בואו ניתן דוגמה אחרת, כן? אדם היכה מישהו, בסדר? והוא לא יודע אם זה, דוגמה שאישה אחת התחתנה אחרי שבעלה הראשון, התגרשה עם בעלה הראשון, התחתנה תוך חודש, לא חכתה שלושה חודשים כמו שצריך, התחתנה, ונולד לבן כעבור שבעה חודשים. עכשיו, לא יודעים האם הוא שייך לראשון או לשני, נכון? אז יש רוב שרוב נשים יולדות לתשעה חודשים. עכשיו, אם הוא יכה את אחד מהאבות, בסדר? אז הוא, אם הוא מכה את אבא שלו, הוא חייב מיטה. עכשיו, הוא לא יודע. עכשיו, במציאות, בלי, אז, כאילו, אנחנו לא בתוך הסוגיה, תפסותי עליו פרטים בדיוק, אבל באופן עקרוני, אני יכול על פי רוב להגיד שרוב נשים יולדות לתשעה חודשים, להכריע שהוא בן של האדם, האב הראשון, ולהרוג אותו. פה זה כבר לא פשוט. שבסברה הזאת שעל פי רוב אני ארוג אותו, נכון? זאת אומרת,
אתה מסכים?
מה?
סברות שונות.
מה?
זה לא אותו סברה. זה לכל המובן שלפי הרוב זה באמת אפשר להטות דין על פי רוב. זאת אומרת, פה אתה לא יודע...
אז אתה אומר יש הבדל בין רוב כזה לרוב כזה.
כן.
אוקיי, אתה אומר עוד מעט נראה את החילוק הזה בסוגיה, אבל... קודם כל, הגמרא שואלת, אתה אומר טוב, הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים שהולכים אחר הרוב. שזה דרך אגב סוגיה מאוד משמעותית, רוב זה אחד הנושאים המשמעותיים בש"ס, נכון? זה אחד הדרכים הכי משמעותיות של להכריע ספקות. אם ספקות בתוך בית דין, או ספקות כמו שעכשיו הזכרנו, וזה דין מאוד מאוד משמעותי ומוזכר בהרבה מקומות באחרונים וכל מיני ברורים סביב העניין הזה. אז זו סוגיה מאוד מרכזית, סוגיה ארוכה, ואנחנו הבאנו פה רק את הקצר ממנו. אז בואו נראה, הגמרא אומרת ככה, מינה מילתא דאמו רבנן זילבת ערובה, שזו הגמרא מינה לן דכתיב אחרי רבים להטות. מה זאת אומרת? למה אתה כל כך מחפש? זה לא דבר כל כך מסובך למצוא. אומרת הגמרא, רובה דאית הקמן כגון תשעה חנויות וסנדרין, לא קמי בעיה לן. כמו שאתה אומר, זו סברה יותר פשוטה. לא סברה, באמת שזה לא מסברה, זה מפסוק. אז הגמרא אומרת, כי קמי בעיה לן, רובה דלית הקמן כגון קטן וקטנה. מינה לן. מה הסיפור של... קודם כל, יש פה שני מושגים, כן? רובה דאית הקמן ורובה דלית הקמן. רובה דאית הקמן זה רוב שנמצא לפנינו שאתה יכול לספור ולעשות... לספור מה הרוב. רחוב עם 10 חנויות, אתה סופר כמה חנויות קשרות, כמה חנויות רפות. סנדרין, שפסקו דין, אתה פוסק כמה חייבו, כמה זיקו. אבל רובה דלית הקמן, זה כמו הרוב שהזכרנו קודם. רוב נשים ילדות לתשעה חודשים, זה לא שעמדנו את כל הנשים בשורה, אמרו, יש לכם 9 חודשים זוז, כן? ואז בדקנו כמה באמת הזאת 9 וכמה קודם. אלא זה מין הערכה כזאת, הערכה כזאת מהכרה של טבע המציאות. אותו דבר קטן וקטנה. סיפור של קטן וקטנה זה... יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים ביבמות, שמה קורה כשיש קטנה שבעלה מת, והיבם הוא גם כן קטן, אז האם מותר כבר לקיים מצוות איבום כשהם עוד קטנים, או שצריכים לחכות שיגדלו? מה הספק? כי אם היא או הוא ימצאו עקרים, כן, היא תמצאה אילונית, או הוא נמצא סריס, אז יש לו איסור אשת אח. ואת איבום מתיר לי את איסור אשת אח, בתנאי שיכולים להוליד. עכשיו, גדולים כבר, אז אם הביאו שתי שערות וכו', אז זה חזקה שהם יכולים להוליד. אבל כשהם קטנים אני עוד לא יכול לדעת את זה. אז בעצם יש לי ספק. אז איך אני יכול להתיר להם לעשות מצוות איבום? תגיד להם, תחכו 5-10 שנים עד שיגדלו, ואז זה... אומרת הגמרא, לא, זה מותר. חכמים מתירים, למה? כי רבי מאיר אוסר, אבל חכמים מתירים, כי רוב העולם הוא לא... הוא מוליד, יכול להוליד. בסדר? זה רובה דלית הקמן, זה לא רובה דלית הקמן. אני לא סופר פה עכשיו ועושה סטטיסטיקות. בסדר? אלא... זה הערכה, זה טבע העולם, בסדר? זה רוב מסוג אחר, רוב שאינו לפנינו. מובן ההבדל כל כך רובה דלית הקמן, רובה דלית הקמן? אפשר לחזור את זה עוד פעם. זה מושגים מאוד מאוד יסודיים בש"ס, רובה דלית הקמן, רובה דלית הקמן. רוב שנמצא לפנינו, אני סופר את כל הקבוצה שלפניי, ואני מכריע על פי הרוב שבא, אם זה בפסיקת דין, אם זה מצאתי בחתיכת בשר ברחוב, אני בודק כמה חנויות יש ברחוב קשרות, ואז אני מחליט אם להכשיר את זה או לא לפי הרוב. ורובה דלית הקמן זה רוב שאינו נמצא לפנינו. בסדר? רוב הנשים יודעות את 9 חודשים, רוב האנשים הם לא סריסים. זה לא שאני סופר עכשיו את כל העולם ומתחיל לבדוק, עושה את זה מפקד אוכלוסין ובודק מה הרוב, בסדר?
אתה יודע מה הרוב?
אני יודע לא...
זה שלפניך.
כן, זה גם ברוב הדייטה כמה אני לא יודע מי שלפניי, לא זה ההבדל. בסדר? השאלה היא איך אני יודע מה הרוב, אם אני יודע מה הרוב כי ספרתי את כל האופציות ומהם ראיתי מה הרוב, או שלא, אני לא יכול לספור את כל האופציות, כי כל, עוד רגע יוולד עוד מישהו, ועוד רגע יוולד, אתה לא יכול לספור את כל האופציות, זה רוב הדלת הקמן, רק ש... זה רוב שהוא ניכר מהמציאות, אבל זה לא רוב שאני ספרתי פה איזה קבוצה והגעתי למסקנה בתוך הקבוצה מהרוב, בסדר? הגמרא עוד מנסה הרבה ניסיונות למצוא את המקום לרוב הדלת הקמן, רוב הדלת הקמן זה סנדרין, אחרי רבים להטות, זה רוב שלפנינו, בסדר? שגם שם זה לא ברור, כן? בוא נגיד יש לך סנהדרין של 23. 12 רומים שהאדם הזה הוא צריך להרוג אותו ו-11 שלו. הסברה מצד אחד מובנת, אבל בשביל להרוג מישהו אתה צריך פסוק. אתה לא יכול עכשיו בגלל הסברה שיש אחד שרצה לחייב שאתה תבוא תהרוג אותו.
אבל לא צריך שכולם יחייבו אותו.
פוך, כולם החייבים הוא זכאי. צריך ששניים יחייבו יותר מהמזכים, בסדר?
נראה לי מראה, ושאני כבר מסנהדרין.
לא, יש דברים, יש דברים שהם יכול להיות, אבל זה מצד סברה על עצם המעשה, זאת אומרת, על עצם הדין בלב עצמו. בסדר, של הריגה בשביל... גם, אני לא זוכר אם שם הורגים בשביל בסברה, זה יותר אמירה של למה הוא עצמו אסור לו להרוג מישהו אחר, ועדיף שהוא יהרג. אבל פה זה שבע אל תעשה. בשביל להרוג מישהו, זה שבע נקי, שבע נקיים צריך לשבת, כאילו זה... אז לא מספיק פה סברה, בסדר? יכול להיות שדברים פשוטים היה מספיק סברה, אבל רוב זה דין כל כך כולל שהוא דברים מאוד קריטיים הוא כאילו עושים על פי הרוב. עד להרוג אדם, בסדר? אז, או לעשות דברים אפילו שיש בהם קרת, ואתה מתיר אותם על פי רוב, בסדר? חלב נגיד. אם חלב, דבר שהוא חמור מאוד לאכול חלב, בסדר? תחשבו על כל איסורי אכילה. אם זה יתערב עכשיו ברוב דברים של היתר, בצורה שזה לא ניכר, אז מותר לאכול. באו חז"ל ואמרו צריך לבטל ב-60. אבל בעיקרון, רוב מהתורה מבטל. אתה עובר פה לאיסור כרת, על פי, מצד הרוב, בסדר? זאת אומרת, דברים מאוד משמעותיים עושים על פי רוב. הגמרא מחפשת פסוק. אז היא אומרת, פסוק לרובה דאיתי קמן, זה אחרי רבים להטות. אבל מאיפה תלמד רובה דאיתי קמן? הרי אחרי רבים להטות לא יכולה ללמד אותי לרובה דאיתי קמן. כי פה זה סיפור, בבית דין, שאני יכול לספור את האנשים. אז זה לא יכול להיות מקור גם לרובה דאיתי קמן, בסדר?
כן. יש מקום לומר שהם אמונות נגיד, יהיה רוב בסברה, אבל בפסוקים, ואז כל דין יהיה לו מיוחד? יש כאילו...
ללאווים יהיה מפסוק וממונות על פי סברה?
נניח פה שלממונות יהיה לפי סברה, וכל פסוק יהיה לימוד ספציפי לדין הזה. זה אומנם...
לא מבין מה אתה אומר. מה זה ממונות יהיה בסברה?
ולדין כרת שיש רוב זה נלמד כי יש בפסוק איתור של רב.
יכול להיות, זה צריך חז"ל שיגידו לנו. אבל לא בנית החילוק, חילוק בין ממונות לבין לאווים?
שאלה, במקלים, יש מקום לומר שיש חילוק בין הדינים.
בין ממונות לאיסורים?
כן.
יכול להיות. יכול להיות, טוב, אחרי שהגמרא מביאה הרבה ניסיונות שדילגנו עליהם עכשיו, היא מסיקה, רבשי אמר, אתיה משחיטה עצמה, דאמר רחמנה שחוט ואכול, ולאיכו שמה במקום נקב קשחית. הרי אם אדם שוחט שור ופתאום מגלה שהוא היה טרפה, שיש לו נקב בריאה לדוגמה, אז אי אפשר לאכול את השור הזה, נכון? עכשיו התורה התירה לאכול בשחיטה, אבל אולי בדיוק בקנה או בוושת כשאדם שחט, שם היה נקב והוא טרפה. אז איך אתה יודע? אז בכל שחיטה יש לך ספק אם זה טרפה או לא. אלא למה משום דאמרינן, זיל בתערובה. רוב הבהמות אין להם נקב בדיוק בנקודה שתשחט, בקנה, בסדר? בדיוק באותה נקודה. לכן אני רואה שהתורה תראה ללכת אחר רוב. עכשיו זה רוב דאיתי קמן או דלאיתי קמן? דלאיתי קמן, זה לא שאני בודק את כל ה... כן, נכון? אמר רבה שאמרית לשמעת הקמד רב כהנא, ואמר לי רב כהנא הקמד רב שימי, ואמר לי, ודילמה אחד אפשר, אפשר אחד, לא אפשר, לא אפשר. אולי... רק במקומות שאין לי ברירה אז אני הולך אחר רוב דלתי קמן, אבל במקום שיש לי ברירה אז אני לא אלך. זאת אומרת שחיטה אי אפשר בלי שחיטה, כן? דילותי מאחי לרבי מאיר דיחה יש למיעוט, אחי נמי דלא אחי לביסרא, הרי רבי מאיר כן חושש למיעוט, אבל הוא גם יודע שאפשר לשחוט. למה? כי הוא אומר כשאין ברירה אין ברירה. אז אולי גם חכמים כל מה שהם מתירים פה זה רק בגלל שאין ברירה. אי אפשר, מה, תגיד לאדם לא לאכול בשר? כאילו זה לא מה שהתורה אומרת, נכון? יש לפעמים גם מצווה אפילו לאכול בשר. וחיטי מה חינמי, אולי תגיד כן שאדם לא יאכל בשר? פסח וקודשים מה יקלה מאמר? מה תגיד בקורבן פסח ובאכילת קודשים? שם חייב לשחוט קורבנות. אז אלא מה צריך להגיד, לאחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. החינמי, אחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. בסדר? זאת אומרת, הגמרא מסיקה ש רובה דאיתי קמן נלמד מאיפה? מאחרי רבים להטות. מדיני שחיטה אני לומד שגם ברובה דאיתי קמן אני אלך אחר הרוב, אבל רק כשאין לי ברירה. מאיפה אני אדע שברובה דאיתי קמן כשיש לי ברירה? זאת אומרת סתם אכילת בשר. בלי סיבה, בלי מצווה. מאיפה אני יודע שגם שם אני יכול ללכת אחרי רובה דאיתי קמן? אין, הגמרא אין תשובה. אומר רש"י, תראו דיבור מתחיל פסח, הדגשתי לכם, אלא ודאי הלכה למשה מסיני, עד הסמכין הנרובה, אפילו איך עדי אפשר. אינמי, אחרי רבים לעתות, משמע בן רובה דייטי כמן, בן רובה דלייטי כמן. דמה ישנה היי מהי. ומה אומר? יש שתי אפשרויות. מאיפה תלמד על רובה דלייטי כמן כשאפשר? תלמד הלכה למשה מסיני. לא צריך למצוא מקור בגמרא. הלכה למשה מסיני. אפשרות אחת. אפשרות שנייה מביא רש"י. אולי אחרי רבים לעתות, זה פסוק שהוא גם לרובה דאיתי כמן, וגם לרובה דלאיתי כמן. בסדר? בואו נסכם שנייה רק את הסוגיה ואת רש"י ונגיע לקושיות.
אפשר
קושיות
או
שאלות?
קושיות.
כן.
למה? למה
קורא
לו
את הצידה
לחלק של סיני? כאילו, לכאורה, מה הייתה תיכה? אתה אומר את זה, זה לחלק של סיני, לא ברור שחור.
שאלה,
אני לא... כן. שאלה, למה באמת, אז זה כבר... אם רש"י אומר שזה באמת... מהפסוק אחרי רבי נתות, הרבה אחרי רבי נתות משמע בין רובה דלייתי כמן וזה רובה דלייתי כמן, למה הגמרא באמת לקחה את זה למקום אחר, אבל רש"י צריך להגיד את
זה? אז זה קורא בשביל. רובה דלייטי כמן, כשאפשר, כשאי אפשר. טוב, רובה דלייטי כמן, אנחנו בשלב א'. שלב א', זאת אומרת, אני כולל את מסקנת הסוגיה מפני דברי רש"י, בסדר? רובה דלייטי כמן, אני לומד מאחרי רבים לעתות. רובה דלייטי כמן, כשאפשר, אני לומד משחיטה. שאי אפשר, אני בסימן שאלה. בסדר? רש"י, תירוץ א', אחרי רבים לעתות, כנ"ל, בסדר, אני רושם? רובה דלייתי כמן, בין אפשר, רש"י אומר, בין אי אפשר, הלכה למשה מסיני. בסדר? זה פירוש א' ברש"י. בסדר, אתם איתי? פירוש ב' ברש"י. אומר רש"י בין רובה דלייתי כמן, בין רובה דלייתי כמן, אחרי רבי לעתות. למה? כותב מה ישנה על מאי? מה ההבדל העקרוני בין רובה דלייתי כמן לרובה דלייתי כמן? בסדר? שואל יעקב, שאלה חזקה מאוד. התשובה השנייה של רש"י היא תמוהה. כי אם הגמרא בהתחלה היא הציעה את זה כאפשרות, היא אמרה, אבל זה טוב רק לרובה דלייתי כמן, לרובה דלייתי כמן זה לא טוב. זאת אומרת, מה הגמרא מבינה? שהם שונים, ואני לא יכול ללמוד את זה גם כמרובה דלייתי כמן. אם הם לא היו שונים, אז הגמרא הייתה אומרת, הנה מצאתי. אז מה את מבינה שהם שונים? ברש"י אומר, לא, אתה יודע מה, הם לא שונים בכלל, מה ההבדל? אז יפה, אז מה עשינו פה כל הסוגיה בשביל מה? אתם יודעים את הקושיה? קושיה חזקה מאוד. לכאורה, תירוץ ב' ברש"י הפוך מכל מהלך הסוגיה. לגמרא היה ברור שאי אפשר ללמוד רובה דלייתא כמן, סבר שתיבות, מהפסוק. שאלה נוספת, אנחנו הולכים לספר המצוות לרמב״ם, מצוות הליכה אחר הרוב. זאת אומרת, קודם כל, מה הרב ויצמן עשה? למד את הסוגיה, עדה לו השאלה. עכשיו, כמו הכלל שאמרנו, בוא נלמד את רוב, נלך למצווה, נלמד את רוב, אולי משם יתבהר לנו איזה משהו, בסדר? אז קודם כל אנחנו לפני הקושייה קודם, קודם כל עכשיו הולכים לפתוח את המצווה ברמב״ם. כמובן שצריך פה ללמוד ראשוני וכולי, אנחנו עושים דילוג עכשיו, זה גם לא מובא בשיעור שם, אבל כאילו, מדלגים על כל השלב הזה כרגע, לא כאילו צריך לעשות אותו, כרגע פשוט בהקשר של השיעור אנחנו הולכים ישר לסוף המצוות ברמב״ם. אז זה קוף העיני. המצווה הקופה הנה היא שציווה לנטות אחרי רבים כשתיפול מחלוקת בין החכמים, בדין מדיני התורה כולם. וכן נמשך ונטע בדין פרטי בדין פרטי גם כן, בדין ראובן ושמעון, דרך משל שתיפול המחלוקת בין דני נעירה, משמעון הוא חייב ראובן, נימשך אחר הרוב, כן, נימשך ונטה בדין פרטי, כן? אז נימשך אחר הרוב, זאת אומרת, גם נוטים אחרי רבים, כשיש באיזה דין מדינה התורה במחלוקת, כשתהיה מחלוקת בין החכמים, וגם בדין פרטי. בסדר? תמיד כשיש מחלוקת בין החכמים, אם זה באיזה דין עקרוני בתורה, או בדין פרטי בין ראובן לשמעון, הולכים אחר הרוב. והוא אמר את הלאה אחרי רבים להטות. סליחה. אני באמצע שיעור. כן. בסדר. איתו. ובביאור אמרו רובה דאורייתא, הוא כבר התברו משפטי מצוות ובדקדוקה במקומות מסנהדרין. דרך אגב, גם בכתובות, סוף פרק ראשון, גם מסוגיות שעוסקות בזה. אומר הרשב"ת מהראשונים, ולולי שאמרה הרב, הייתי אומר שזהו דקדוק אחד מדקדוקי הדיינים, שנשפוט בצדק, בצדק הוא ללכת אחרי הרוב. כמו אתה אומר, יש סברה, או גם אם תגיד שזה פסוק, אבל זה אמור להיות סעיף של איזה מצווה? של לדון דין, כן. יש מצווה לדון דיני ממונות לצורך העניין, בסדר? או בדיני איסור ביתר, לא משנה. לא תסור ימין ושמאל, הליכה אחר חכמים, לא משנה, כל המצוות שעוסקות בדינים, אם זה בהוראת דין בתורה, או אם זה בדין בראובן לשמעון. אז אחד הפרטים ללכת אחר הרוב. למה אתה מונה את זה כמצווה? למה זה מצווה בפני עצמה ללכת אחר הרוב? זה אחד מהדרכים, איך עושים דין. לא, אתה לא מונה כל דבר, איך חוקרים את העדים, אתה לא מונה כמצווה. בסדר? אתה, איך, יש עוד הרבה חלקים בדין, חלק מהאומנם כמצוות, אבל יש הרבה חלקים שהם לא נמנים כמצוות. בסדר? זה חלקים בדין. בסדר? אז למה הליכה אחר הרוב מונה כמצווה מפני עצמה? מדוע הרמב"ם מונה הליכה אחר הרוב כמצווה?
טוב.
סתם שאלה, מה
זה
העניין
הזה
שכאילו
אין לי ראייה,
אז בסדר, איך אתה משהו מסנות? כי אני רואה, ודאי לגמרא, הגמרא לא שואלת האם הולכים אחר הרוב, ברור שהולכים אחר הרוב. בסדר? אם לא תגיד שהולכים אחר הרוב, יש לך דברים פשוטים, שמעשים שבכל יום, שאתה לא יכול בלי זה, לאכול בשר. אתה רואה, אתה לא יכול להגיד שזה סור לאכול, אתה רואה, כולם אוכלים בשר, והרבה דינים נאמרו בזה גם. תורה לימדה דיני טרפות, והיא כתבה גם שאדם יכול לאכול בשר בבית, נכון? למה? זה לא מצווה, ויש פה בעיה שרובה דלת הקמה. זאת אומרת, ברור לי שאם לא תגיד לי שמשה קיבל מסיני שאפשר לבוא ולסמוך לרובה דלת הקמה, אז אנחנו לא יכולים לחיות. לכן זה דבר שכאילו ברור, נקודת ההנחה שזה ברור שאפשר, אבל השאלה מאיפה זה? ככה גם הסוגיה הבנויה, נכון? יש דברים שכתובים בכלל, מי אמר שהולכים, או האם אפשר, בסדר, אם בא אלו. פה זה לא ככה, ברור שהולכים אחרוב, השאלה רק מה המקור. אז כשניסינו וניסינו ולא מצאנו מקור, אז אומר רש"י, זה אחד משה מסיני, או שהמקור הזה הוא גם כן מתאים לזה, בסדר? אבל חייבים להגיד, כאילו זה בטוח שיש מקור, או לחלק של סיני או הפסוק שכבר דיברנו עליו. בשביל לבוא ולענות, אנחנו עכשיו פותחים נושא ברוב, ויש, כן, מקום לחקור. יש שתי צורות בעצם לבוא ולברר משהו. או להיות בטוחים ב-100%, כן, שכולם מסכימים לדעה אחת, או שאני רואה את כל הצדדים, אני רואה מובילים לכיוון אחד, או רוב. עכשיו, מה עדיף? מה עדיף שיהיה? להכריע על פי רוב או על פי קול? כן? בוא נשים רוב וקול. דיינים, מה עדיף? ממונות לדוגמה. שכל הדיינים מסכימים לדעה אחת, או שפוסקים על פי רוב הדיינים? מה עדיף? שכל החנויות הן כשרות, או שהולכים לתשע חנויות כשרות ואחת רפה? אז אומר יעקב, ודאי שעדיף קול. אז בואו נראה. נסביר אבל רגע את השאלה, כן? התפיסה שמציג יעקב היא ודאי נכונה, שהמציאות היא בעייתית, כן? זאת אומרת, יש מציאות אחת שהיא נכונה, רק אנחנו, מה לעשות? העיניים שלנו לא מצליחות לראות את המציאות לעומק. ויש הרבה דברים ומקרים שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותם. אז הרוב הוא איזשהו פתרון ככה בדיעבדי כזה. שנכון, זה בצורה, ככה רוב החיים שלנו מתנהלים, נכון? שאני מנסה לחפש מה נכון, מה כדאי לי אחי, אז אני הולך לפי רוב הסיכויים. אדם מתלבט אם לעשות משהו, ללכת לפה, ללכת לשם, להשקיע במניה הזאת, במניה אחרת, או לא, כל מיני, איפה לגור, אז הוא מעלה את השיקולים. עכשיו, הוא לא יודע אם הוא יצלוף באמת איפה שהוא ירוויח יותר, אופה שלנו יותר נכון, שיותר טוב. אומר, בוא נלך לפי רוב השיקולים, אין לי ברירה, אין לי משהו אחר. אם הייתי יכול לדעת 100%, אז הייתי מעדיף, כן? אבל אין לי ברירה, אז אני אלך לפי רוב האפשרויות, רוב הסיכויים. אבל הרוב פה הוא בהסתכלות שזה דבר שהוא בדיעבד. היינו מעדיפים שיהיה פה משהו מוחלט. זה צד אחד, שהוא ודאי נכון. אבל יש צד נוסף להביט על זה. יש בחינה שבה המציאות היא באמת מורכבת מהרבה עקרונות. ולפעמים דווקא הרוב משהו לכתחילה, זאת אומרת, ניתן דוגמה. אדם מתלבט, כך את הנושא המדובר, צבא וישיבה, בסדר? מתלבט עכשיו כמה זמן לעשות צבא, כמה זמן לעשות ישיבה, אם בכלל וכו'. עכשיו הוא מתחיל לפרוש את השיקולים. אומר, יש אידיאל בלכת לצבא, יש אידיאל בלכת לצבא לתקופה ארוכה, במדרגות הפיקוד, אולי להגיע למשהו שהוא בעל השפעה, לא רק שפעה לחיילים, עצם המסירות נפש, הרבה הרבה ערכים יש פה. יש גם אידיאל גדול בלהשקיע את זה כל רגע ורגע, והרבה שנים בישיבה, בלימוד תורה, זה מה שאתה מחזק את עם ישראל וכו'. ומתחיל להכניס פה עכשיו מערכת של משהו שיקולים. עכשיו כשהוא יכריע, ההכרעה הזאת היא הכרעה על פי רוב. זאת אומרת, על פי המשקל שהוא נותן איזה, מה שוקל פה יותר, כרגע מבחינתי איך שאני רואה, בנקודה שאני נמצא. זה ההחלטה על פי רוב, לא על פי כל, כי יש גם צדדים לצד השני, נכון? כאן הרוב הוא לכתחילה, הוא לא בדיעבד. זה כמו שהסדר לכתחילה, גם זה זה. גם הרוב פה הוא לכתחילה, מה זאת אומרת? אם לא הייתי רואה את הצדדים האחרים, אם מבחינתי לא היה לי שום ערך בללכת לצבא, אז אני מפספס פה משהו במבט על המציאות. זאת אומרת, זה לכתחילה שאני אראה פה גם בחינות לכיוון השני, ואני עכשיו אקבל החלטה איזה אידיאל אני מחליט לתת לו משקל יותר משמעותי. אתם מבינים את ההבדל?
אפשר לחזור לראש.
כן. ניקח את הדוגמה של... ניקח שתי דוגמאות, בסדר? כשאני עכשיו מוצא חתיכה ברחוב, אני לא יודע אם היא קשרה או טרפה, בוודאי שהייתי מעדיף לדעת פה ב-100%, נכון? ואם אני אחריע עם 90 חנויות קשרות וחנות אחת טרפה, עדיין יהיה לי ככה, יתרבב לי בבטן כשאני אוכל את זה, בסדר? אני הייתי מעדיף שכולם יהיו קשרות, בסדר? לעומת זאת שאני מחליט עכשיו בין שני אידיאלים. ואני עכשיו צריך לבחור האם ללכת לצבא לשנתיים או לשנה וארבע. בסדר, האם ללכת עוד קצת למקים ולחלוף קצת יותר מאוחר או לחלוף לשבעה קודם. אין, באמת אין פה החלטה שהיא האמת האחת ורק אני עכשיו מתלבט האם אני צולף לאמת הזאת או לא. יש באמת אידיאלים בזה ויש אידיאלים בזה. ואני עכשיו, בוא נגיד שאם אני נראה רק צד אחד ולא יראה את הצד השני ויהיה לי תשובה מוחלטת, אני מפספס במשהו את המבט האמיתי על המציאות. כי באמת השאלה שאני שואל היא מורכבת מכמה אידיאלים. השאלה עכשיו מלחזור הביתה מהישיבה כל שבת שלישית, או להישאר בישיבה חודש וחצי. סתם, בסדר? אז עכשיו השאלה הזו גם מורכבת. יש פה צד של כיבוד הורים, נכון, לחזור הביתה. יש פה צד של רצף בישיבה. ועוד צדדים אולי, לא יודע, עוד מעשה חסד שאני יכול לעשות בחוץ. עכשיו, אדם שיקבל החלטה, מה הוא עושה? הוא משקלל את כל האידיאלים שהוא רואה פה. יש פה שתי השלכות, או לצאת או להישאר. אבל כל החלטה מורכבת פה ממשקל שונה שנותן לאידיאלים השונים, בסדר? מבחינתי אני עכשיו, יש לי פה חסד, כיבוד הורים ולימוד תורה, לצורך העניין, בסדר? אני עכשיו נותן משקל פה, מה המשקל של החסד פה במציאות של לפעמים, מה המשקל של כיבוד הורים, מה המשקל של לימוד תורה. ואז אני, לפי המשקל שנותן לכל הדברים, אני מחליט לפי רוב, לפי המשקל היותר משמעותי, מה אני מחליט, להישאר או לצאת? לחזור לישיבה או להישאר בצבא? עוד כל החלטה אחרת. ההחלטה הזאת היא מורכבת משקלול של כל האידיאלים, ואז היא מכריעה על פי רוב, וכאן הרוב הוא יש בחינה שהוא לכתחילה. כי מה זה אומר שהוא לכתחילה? אני רוצה להביט על המציאות בכמה שיותר פנים להפך. אני אפילו, כשיש לי איזה כיוון בהחלטה, אני עכשיו הולך לראש הישיבה ומתייעץ איתו. אני רוצה לשמוע עוד פן, אולי עכשיו הוא יעיר לי פן שיקח אותי לכיוון אחר. למה? אני רוצה, לכתחילה אני רוצה לבוא ולהיפגש עם עוד כיוונים, אפילו כיוונים הפוכים. כי אני רוצה להכריע על פי רוב, זאת אומרת, לכלול כמה שיותר את הזוויות הרבות של המציאות הזאת, להסתכל על המציאות בצורה כמה שיותר כוללת, על כל הזוויות ועל כל הפנים, ואז להכריע על פי המשקל שאני נותן. פה הרוב הוא לכתחילה, הוא לא בדיעבד. כי במהות יש פה אידיאלים אמיתיים שהם מורכבים במציאות שלפניי. זה לא רק שיש איזה אמת אחת ואני פשוט לא יודע מה היא. חתיכה, או כשרה או טרפה. אז יש פה אמת אחת, רק אני לא יודע מה היא. אבל יש מצבים שאין אמת אחת, אלא המציאות מורכבת מכמה אידיאלים. פה הליך אחר הרוב זה משהו לכתחילה, לא בדיעבד. מובן? בעזרת השם. אנחנו רואים במקורות חז"ל ובראשונים ובאחרונים התייחסויות סותרות לשאלה הזאת. בסדר, מה עדיף, רוב או כל? אז נראה מקור 4, סנהדרין. אמר רב כהנא, הסנהדרין שראו כולן לחובה, פותרין אותו. אם כל הסנהדרין פסקו על איזה רוצח שהוא חייב, 23 מיתת בית דין, פותרין אותו. למה? מה היא טעמה? כיוון דגמירי, אלא נעדי למעבד לזכותה, ועניתו לו זכה זולה. צריך יש עניין של לעשות על הלן דין. אם רוצח נפסק דינו לחיוב, צריך להלין את הדין עוד לילה, ומחר לפסוק את הדין, כדי שנחשוב עוד פעם, ואולי מי שחייב היום, בלילה ככה הוא יהיה לו נדודי שינה, והוא יחליט לזכות, ואז הוא יצא זכאי. עכשיו, כשכולם ראו חיוב, אז על אף אחד אנחנו כל אחד בטוח בעצמו. אבל כש-22 ראו לחייב, ואחד מזכה, עכשיו כל אחד מה-22, הבטן שלו מתהפכת, אולי אני טועה, אולי זה זכה. מישהו חושב פה אחד דיינים, שאני מחזיק ממנו דיין רציני, הוא חושב פה לזכות. אז אולי אני טועה. בסדר? אבל אם כולם ראו לחובה, אז אני בטוח בעצמי, ואז לא ישתנה כלום למחר, רוב הסיכויים.
אז הרוב הזה, בעצם זה רוב מהסוג הראשון שאמרנו.
פה רואים...
יש נכון ולא נכון.
רגע, עזוב, זה הדוגמה. אני רואה מהסוגיה בשורה התחתונה שכל זה פחות טוב מרוב, בסוגיה הזאת. כשכולם הולכים לכיוון אחד, הדין הזה נופל.
אז כנראה שזה סוג אחד
שספק. אני עוד לא מדבר על סוגים, אנחנו כבר הקדמנו את המרוחב, כבר נתנו מבט יותר רחב, אבל... קודם כל אנחנו בשאלה הפשוטה, בואו נראה בדרך המקורות מה עדיף, לפסוק על פי רוב או על פי קול. מהמקור הזה רואים שעדיף לפסוק על פי רוב. כי דין שנפסק על פי קול הוא נופל, בסדר? אחרי זה סברות.
מה שאמרנו, עד עכשיו כאילו
נתק את זה? זה היה בשביל להסביר, לחדד את השאלה, אבל זה כבר חלק פתח לתשובה כבר מה שאמרנו, בסדר? כבר נכנסנו עמוק לדברים וזה כבר פתח לתשובה. אבל תתנתק זה רק ככה לסבר את האוזן. אנחנו שאלה חקירה מאוד פשוטה, מאוד עניינית. האם עדיף לפסוק על פי רוב או על פי קול? מהמקור הזה רואים, עדיף לפסוק על פי רוב ולא על פי קול. לעומת זאת, ירושלים בסנהדרין אמר בינאי, אילו ניתנה תורה חתוכה לא הייתה לרגל עמידה. מה הטעם? ודבר השם אל משה. אמר לך, רבונו של עולם, מודיעני אחי ההלכה. אמר לך, חרבים להטות. רבו המזכין, זכו, רבו המחייבים, חייבו. כדי שתהיה התורה נדרשת ממתת פנים תמם וממתת פנים טהור, מניין ודגלו, מספר ממתת. וכן אומר, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צריך בעליל לעלת מזוקק שבעתיים, ואומר בישרים מהאבוכה. פה אנחנו גם רואים שהרוב הוא דבר שהוא לכתחילאי, כן? אומר לו, מלכתחילה, אחר רבים להטות, התורה מלכתחילה ניתנה שהיא תידרש ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. אתה אומר, אם הכל הוא עדיף, אז למה התורה לא ניתנה מלכתחילה ככה, שהכל יהיה ברור? כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, התורה מלכתחילה ניתנה שיש אפשר לתאר, אפשר לטמא. בכל דבר אתה יכול למצוא ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. אתה צריך לקחת את הדעה האחרונה שהיא תכריע לאיזה כיוון ללכת. אבל אתה רואה שמובנה בתורה הלימוד על פי רוב. בסדר? אחרת הייתה נותנה, נמצא בצורה חתוכה, על פי כל, זהו, ככה חתוך, הכל חתוך, אין פה מה להתלבט. או שלא, התורה לא ניתנה ככה. אבל אומר, אם ניתנה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. כן? כי... הרב עצמן אומר, כן, כשמשה שואל, עוד יעני, אחי, ההלכה, מה הוא שואל? הוא שואל בעצם, מה הסדר הראוי של קביעת ההלכה? האם ההלכה אמורה להיות דבר חתוך ומוחלט שאי אפשר לפתות ממנו? או, כן, וחכמים בעצם מנסים לצלוף לאמת הזאת, או שההלכה היא ברור ואחראי איך לנהוג במציאות המורכבת. זאת בעצם השאלה. והקדוש ברוך הוא אומר אחרי רבים להטות, שבאמת יש צדדים לכאן ולכאן, וההלכה היא איך אני מכריע בתוך המציאות המורכבת, אבל גם כשאני מכריע יש צדדים גם לכיוון השני. ויכול להיות שבמקרים מסוימים נלך באמת גם לכיוון השני, ונצרף את זה לכולה, כן, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, ככה אמר הקדוש ברוך הוא, ככה באופן מהותי התורה ניתנה. אחרת אין לרגל עמידה, כי אם הכל חתוך, כל מי שעכשיו קצת הולך לצידה, זהו, הוא נזרק החוצה. וכשיש פנים לכאן, פנים לכאן, עכשיו יש מקום לבוא ולדון בכל דבר, וגם, בוא נגיד שגם במעשה שהוא ודאי מעשה רע, יש מקום לבוא ולבדוק פנים של היתר. יכול שנכריע בסוף לחיוב, אבל גם בו יש מקום לבוא ולבדוק פנים של היתר. אז אלו מקורות שהרוב הוא דבר שלכתחילה. לעומת יש מקורות שלהפך, כן, שעדיף דבר מוחלט. לדוגמה, הרמב"ם בסנהדרין, פרק ד' הלכה א', אומר שבית דין הגדול וגם סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה, הם צריכים להיות סמוך מפי סמוך. עסקנו בזה בתחילת שנה. ואז עולה לרמב"ם שאלה, הרב עצמן הבהיר על זה שיעור, על חידוש השמיכה, עולה הרמב"ם שאלה אם ככה יש נוכל לחדש את השמיכה, אם צריך סמוך מפי סמוך, והשמיכה נפסקה. בסדר? כי מלכות רומי ביטלה את השמיכה. לכאורה, האחרון ששמח רבי יהודה בן בבא, פה בצומת סומך, כן, כל הסיפור שהיה. ומאז לא היה שמיכה. אז איך נחדש את השמיכה? בסדר? אז אומר הרמב״ם, בהלכה י"א, נראים לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים לסמוך אותם, הרי אלו סמוכים ויש להם לדון דיני כנסות. ויש להם לסמוך מה לאחרים וכולי. זאת אומרת, שאם כל חכמי ארץ ישראל יחליטו על חכם אחד, הם יוכלו למנות אותו לסמוך, ועכשיו יוכלו, הוא יוכל לסמוך אחרים ותתחדש השמיכה. וניסו בפועל, לפי זה אמרי בירה וחכמי צפת, הם באותו דור רצו לחדש את השמיכה על פי הרמב"ם הזה, ופנו למהרלב"ך, רצו לסמוך אותו. ותוך כדי הדיון, אז הוא דן בשאלה האם לדעת הרמב״ם צריך את כל חכמי ארץ ישראל או שמספיק את רוב החכמים. בסדר? כי בעצם אם צריך את כל חכמי ארץ ישראל ויש אחד שמתנגד, אז אתה לא יכול לחדש את זה, כאילו, אז רק שכולם הסכימו אתה יכול לחדש את השמיכה, אבל פה היה גם מתנגדים, אז הם אמרו לו, אתה יכול ללכת על פי הרוב. כשהרמב״ם אמר כל, הכוונה לרוב. אז הוא אמר, צריך לדון בזה, כי אם הרמב״ם באמת התכוון לכל, אז זה מספיק שיש מתנגד אחד, אז אין שום משמעות השמיכה שנעשה. בסדר? ותוך כדי הדברים, אז הוא בא ודן, ואז הוא אומר, כן, הוא אומר, ויהיה אבי הדין בוודאי מקור מוצא דברי הרב בזה, היינו יכולים לברר מתוכו פירוש דבריו, היא כל דווקא, או אפילו הרוב מתוך הכל. אבל כיוון שלא נדע לנו והרב לא פירש דבריו, יתלה למך השם הכל דווקא. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שצריך פה דווקא. דווקא את כולם. ולא מספיק פה הרוב, רובו ככולו. ותם עד אליבי הרב בכאן כל דווקא ולא לבי הרוב כחול ושאר דוכתי, הרי הוא מקשה, הרי במקומות אחרים כן הולכים על פרח הרוב, אז למה פה הרמב״ם, מה הסברה שפה הרמב״ם יגיד שצריך את כולם ולא רוב? אי אפשר לומר את זה משום דעה מילתא שייך לכל ישראל, רוצה לומר אותם שבארץ ישראל שהם נקראים קהל, צריך שכל החכמים יסכימו באותה השמיכה. ויאליף למאורת בית דין שטעו, שגם היא הייתה הוראה לכל ישראל או רובם שעשו מעשה על פי בית דין, וצריך שכל הסנהדרין ימצאו באותה הוראה ויסכימו בה. רוצה לומר שלא יחלקו עליה מיעוט ולא אפילו אחד מהם, שאם חלק על המתירין אפילו אחד מהסנהדרין, או שאמר אפילו אחד מהם איני יודע, אין הוראתם הוראה להתחייב בקורבן, אלא כל יחיד ויחיד מאותם שעשו על פיהם חייבים בקורבן. אומר יש כלל, אומר הרלב"ח, פער עליהם דבר של ציבור, כשהסנהדרין טעו בדבר הלכה, אם כל הסנהדרין טעו, אז עכשיו יצטרכו להביא פער עליהם דבר של ציבור, פער אחד לכולם. אבל אם אחד אפילו, מתוך ה-71, אחד אמר, אני לא יודע מה הדין, ופסקו את הדין על פי 70, אין פה כבר פער עם דבר של ציבור, אלא כל אחד מה-70, הוא צריך להביא פער בתור יחיד שטעה בהוראה. אומר, בסדר, בגלל שדברים שייכים בכלל ישראל, צריך שיהיה כל עם ישראל ולא רוב. אז מה, בכל אופן, מה אנחנו רואים מהכיוון פה של הרלב"ח? שיש כיוון מסוים לפחות להבין את הרמב"ם בעניין הזה. שכל עדיף מרוב, שרוב פה לא טוב, וכל הוא, ופה צריך את הכל. מקור נוסף, הוא מופיע באיגרת שכתב הרב קוק זצ"ל, הבאתי לכם את האיגרת הזאת, מקור 9 להרחבה. אז טוב, הרב אומר פה, לא ניכנס לזה לעומק, אבל הוא אומר, המשנה בדיעות אומרת, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים? הרי הלכה כרגע כמרובים, למה? שאם יבוא בית דין ויראה שאם יבוא בית דין בדור אחר והוא יחשוב לפסוק כמו היחיד, אז הוא יכול, אפילו שלא גדול בחוכמה ובמניין. אבל אם כל הבית דין הקודם הוא הגיע בדעה אחת, אז הבית דין הבא לא יוכל לשנות את דעתו. בסדר? הרב מכריע שם באיגרת, בגרות וחלק דל, הוא אומר כזה דבר. בדין שכל הבית דין הכריע, למד בי"ג מידות דין מסוים, וכולם בפה אחד הסכימו לדין מסוים, לא יכול לבוא בית דין אחר אם הוא לא גדול בחוכמה ובמניין ולסתור את הדין. אבל אם היה אחד אפילו בבית דין שחלק על הלימוד הזה, אז יכול לבוא בדור אחר בית דין אפילו שהוא קטן מהבית דין הקודם ולדון לפי היחיד. אז מה אנחנו רואים מפה? שמה עדיף? עדיף קול. בסדר? זה עוד מקור שעדיף קול. בסדר? אז בעצם אז ראינו שיש צדדים שונים. האם עדיף רוב או עדיף קול? והשאלה שאנחנו עכשיו צריכים לשאול היא מתי? מתי עדיף קול? מתי עדיף רוב? בסדר?
מה אמרנו?
שאם זה שחור לבן, צריך לך כזה... יופי, נכון. אז זה מה שהרחבנו כבר קודם ואמרנו שקדלנו בזה את המאוחר. והרב עצמן הגדיר את זה בביטויים של צריך לשאול בכל דין מה מטרת ההכרעה שלי. האם אני מכריע בין, נסו להגיד אתם.
טוב לרע.
יפה, או?
טוב מאוד.
אז טוב לרע, נכון, זה אפשרות אחת, או? מה עומד מול טוב ורע? מול החקירה של טוב או רע, אמת ושקר. יפה. אני צריך לבדוק בין מה למה אני מכריע פה. האם אני מכריע בין אמת לשקר, או אני מכריע בין טוב לרע? אם אני מכריע בין אמת לשקר, מה אני עדיף רוב או קול? קול. כי האמת היא אחת. אבל אם אני מכריע בטוב לרע, זאת אומרת, אני אומר, יש פה כמה צדדים שהם יכולים להיות נכונים. אני רק מודק מה יותר טוב עכשיו להכריע. זה אמת וזה אמת. השאלה, איזה אמת כרגע יותר טובה? אז פה אני, ההכרעה לכתחילה היא על פי רוב. עכשיו בואו נבחן את הדברים.
אבל כאילו זה הכל הסביבתי.
זהו.
כן?
כי אם אתה אומר רע, אז רע זה רע, כמו שאני עושה
כאילו טוב. אין בעולם דבר שהוא רע מוחלט. בעולם שלנו הכל מעורב מטוב ורע. הכל מעורב. השאלה כמה הטוב יותר מגולה וכמה הרע יותר שולט. עכשיו תראה, כל מעשה, גם במצוות שאנחנו באים לעשות, גם מעורב בהם קצת מניעים אישיים. עכשיו, אז מה? אני עושה שיקול. האם זה טוב שאני עושה את המצווה? נגיד עכשיו, אני לא יודע, בא לתת שיעור תורה, אבל יש לי מזה גם גייבה. זה טוב שאני עושה את שיעור תורה או לא? אז אני עושה שיקול. התועלת של התורה שעכשיו אנשים ילמדו, לעומת הפגם שזה יגרום לי בגאווה. אני עושה שיקול, ואני אכריע עכשיו מה יותר טוב. יכול להיות שלפעמים השיקול יכריע על איך להעביר את השיעור תורה ותתבודד עם הגאווה. יכול להיות שבדברים מסוימים השיקול יכריע, עכשיו עדיף לא להעביר את השיעור תורה, בסדר? ועדיף שעכשיו זה לקפוץ את מידת הגאווה שלך. אין פה אמת מוכנתת. צריך לבחון ולראות, יש דבר טוב, יש יותר טוב. בסדר? וגם בדברים רעים שאדם עושה, לפעמים הוא רב במשהו טוב גם כן. אבל הרע שהוא יותר גדול, אז לכן הוא צריך להתרחק מזה. לא כי אין בזה שום טוב, אלא שהרע יותר שולט. ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהבדיל. עוד דבר שבו אנחנו הולכים אחר כל ולא אחר רוב, מה הוא? הדבר הכי חזק אולי שמשתמשים בו בדין? אחרי כל ולא אחר רוב. עכשיו מסכת מכות, למדנו את זה בפיוט.
אני לא מדבר 18, אני לא ניצר.
מה זה?
אנחנו לא ניצחנו
בתחרות. מה הם החלקים של הדין? מה יש לנו בדין?
עדות.
עדות? בעדות אני לא אוכח הכל. למדנו הרי שאפילו יש שלושה עדים שהם באו ככת אחת, ועכשיו אחד מהם נמצא שקרן, כל הכת הזאת נפלה. למה? תגיד, יש לך רוב, יש לך שניים שלו. לא. מה זה עדות? מה? אמת ושקר. מה האמת פה? זה העניין של העדות. להעיד מה היה. אין פה רוב, לא שכח ללכת לפה לפי רוב. לעומת זאת, בדיינים, כשהדיינים עכשיו באים להכריע, הם במהות, הם צריכים לבוא ולהביט על כל הצדדים. אם אדם עכשיו עשה פה איזה עבירה, בסדר, אדם חילל שבת, הם צריכים עכשיו להכריע את דינו. מכיוון שבמהות, במעשה הזה, כל מעשה, רק ככל שיהיה, אם אתה לא ראית פה איזה צד קצת להקל, איזה צד ללמד זכות, אתה פספס פה, חסר לך פה משהו במבט על המציאות. לא ייתכן דבר במציאות שהוא לא רב ואין לו שום נקודת טוב. אין כזה דבר. אז אם אתה לא ראית, אם כל הבדים פסק לחייב, אתם בוודאי מפספסים פה משהו. העלן הדין היא איך היא תמצי שיש פה בעיה. אתם לא רואים, בדין פה לא רואה איזה נקודת זכות בדבר הזה. אז יש פה חיסרון בפסיקת הדין. בסדר? בעדות שעומדים מה היה פה זה מתו שקר, אין פה רוב. אבל הדיינים, אתם חייבים כל התפקיד של הדיינים לברר את כל הצדים של המציאות, לדון, להעלות, להציף פה את כל הדברים, ואחרי זה לבוא ומתוך כל הדברים להכריע עכשיו איך אני פוסק את ההלכה. בסדר? לכן עם כולם, מפה, אם תלך על כל זה חיסרון, כי אתה מפספס פה משהו במבט על המציאות, כן.
אפשר
לומר, הם ראו את הכל, הם ראו את הצדדים לזכות, כן? אבל בסוף הוא חילל שבת, אז הוא אומר, אז מחייבים אותו, למה צריך שמישהו יהיה זכה? הם יכולים שכל הבית נראה את כל הצדדים, אבל בכל מקרה שבת, מה זאת אומרת? יכול להיות מה שאתה אומר, שבסוף כל אחד ראה את הכל והכריע, אבל בסוף, קודם כל, כתשובה פשוטה, יש לי פה חשש כבד שהם מפספסים, זאת אומרת שהם לא מספיק, בוא נגיד ככה, על הנדין מה היא אומרת? אתה צריך לחשוב עוד פעם. גם אחרי ששקלת, הרי גם בפסק הראשון שקלת, נכון? אתה צריך לחשוב עוד פעם. האם החשיבה עוד פעם עכשיו היא באמת תכלול את כל הצדדים? אתה באמת תנסה למצוא את הצד זכות? ברגע שיש אחד שאומר לצד זכות, אז כל אחד מנסה עכשיו באמת לבחון את כל הצד הזכות פה מחדש. וזה יביא אותם לדין אמיתי. דין שהוא באמת מכוון לאיך מכרים בתוך המציאות הזאת. אבל ברגע שאין לך פה שום צד זכות, כי כולם חייבו, יכול להיות שהם שקללו, אבל עכשיו בשלב השני של העלנת דין, הם לא יצליחו לקחת בצורה מספיק רצינית את, את, את כל הצדדים של הזכות כאן, כי מבחינתם כולם הם פסקו לחיוב, אז אני רגוע עם הפסק שלי.
אבל לא, עשה מעשה כל כך רע שיש בו טוב, נכון?
ולמרות...
כל כך מזערי ולחוק, הרוב כל כך רע. אז חייבים שאחד...
ולמרות זאת, בדיני נפשות, כן. צריך שבאמת אתה תשקול עוד פעם כל צדדי החיוב, הזכות. יכול להיות שנכנסה בו רוח שטות, מעשה רע מאוד, אבל אולי נכנסה בו רוח שטות, אולי היה לו איזה הוראה יותר.
זה לא צריך לזכות אותו, זה יכול להיות שיש הרבה צדדים
לא טובים. אם היה לו הוראה יותר, אז לא בטוח, הרי אנחנו יודעים שבשביל להרוג, צריך שיבואו שני עדים ויתרו בו ויגיד אף על פי כן. אם הוא לא אומר להם שהוא מתיר את עצמו למיטה, אתה לא יכול להרוג אותו. למרות שיש שני עדים שראו שהוא רצח, אתה רואה שצריך שיהיה ברור שהוא הבין את המשמעויות עד הסוף, הוא יודע שיש איזו מיטה כזאת וכזאת, אפילו יש דעה שאמרה לו מיטה אחרת, אז אי אפשר כבר להרוג אותו. שיהיה לו ברור לגמרי את כל ההשלכות של המעשה שהוא עושה, ואף על פי כן הוא עושה אותו.
ואם אף על פי כן הוא עשה את זה, כנראה כל כך...
אבל אתה צריך לבחון טוב. כי יכול להיות שאתה אומר שזה הדחות, אולי הוא לא הבין לגמרי עד הסוף מה שהעדים אמרו. אולי עדים הם חשבו שדיברו בצורה ברורה, ואולי איזה מילה שם הוא לא הייתה ברורה, והוא חשב א', ופתאום עכשיו הוא המציאות היא ב'. אני לא יודע מה, אבל אנחנו לומדים פה מהדרכה של התורה, שיש פה בוודאי, יכול אתה מקשה אולי להם לא מספיק קודם, אבל אחרי שהתורה אמרה את זה, אם אנחנו קובעים את הדין, אולי היה המקום לחשוב להתלבט מה שאתה אומר. אבל אחרי שתורה קבעה את זה, מה זה אומר לנו? התורה רוצה שיהיה פה ברור, שהפסיקה תהיה באמת בתוך שקלול גמור, מוחלט, שגם שהוא צדדי הזכות פה, ואם לא, אתה לא עושה מספיק, בצורה מספיק עוצמתית גם לוקחת את כל הצדדים פה בחשבון, הראייה שלך היא חסרה והפסיקה שלך היא לא טובה. רואים במהות שהתורה אומרת פה, העניין הוא לפסוק על פי רוב, כי העניין הוא כאן להביט על כל צדדי המציאות, ואין מעשה שהוא לגמרי רע. ואם כולם אמרו רע, מבחינתי יש לי חשש כבד שלא לקחו את כל הצדדים פה בחשבון. וזה לא דין, דין צריך לקחת כל הצדדים בחשבון, ולפסוק על פי רוב ולא על פי כל. אבל יש בזה הבדל מהותי בין דיני ממונות לדיני נפשות. בדיני ממונות אין את הבעיה הזאת, רק בדיני נפשות אם פסקו כולם לחיוב. בדיני ממונות, אם כולם הסכימו לחייב את ראובן, הוא חייב, לא אומרים אז עכשיו הוא פטור. בסדר? מה ההבדל? זה מה שאתה שאלת קודם, יש הבדל בין ממונות לדברים אחרים. מה ההבדל בין ממונות לנפשות?
בעצם הדין, אתה חייב להיות את שתי הצדדים. בעצם הדין עצמו, כי חומרה שלו היא כולה שלו, וכולה שלו חומרה שלו, אז אתה ודאי שאתה...
יפה. בממונות, לא שייך לפסוק מטוב לרע. אין פה טוב. כל טוב הוא בדיוק באותה מידה, הוא רע על הצד השני. אין פה הכרעה. כל מה שבדין יכריע זה לא טוב או רע. אלא מה? זה לנסות לכוון לאמת. באמת, מי חייב פה למי. בסדר, דיני ממונות הם מכוונים לנקודה של אמת ושקר, זאת השאיפה, לא תמיד אפשר, בסדר? לפעמים יש צדדים לכאן ולכאן. אבל הצורה היותר מובחרת של דיני ממונות היא לצלוף לאמת, באמת מה היה פה. ולהפך, הצורה היותר מובחרת של דיני נפשות זה לצלוף לטוב, מה יותר נכון פה, לא מה האמת, כי גם אם באמת הוא רצח, אני צריך לראות את הצד, אני דן הרי אדם אחד בנפשות. אז באדם האחד הזה בוודאי יש גם צד טוב. אם אתה לא ראית צד טוב שיכול להביא אותך לאיזשהו רמה של זכות מסוימת, אפילו של דיין אחד, אז אתה לא מביט על האדם הזה בצורה נכונה, כי אתה דן את האדם. אבל בדיני ממונות אתה לא דן את האדם, יש לך פה שני אנשים, אתה דן את המציאות. מה המציאות ביניהם? האם היה חוב או לא היה חוב? החזיר את החוב או לא החזיר את החוב? אז פה אני מנסה לכוון לאמת מה היה, ולכן פה להפך, כששלושה אומרים כיוון אחד זה יותר טוב. כן.
זה כאילו, אם זה כאילו עונש של גנת התחזיר, אז באמת שכאילו אם זה כאילו עשית משהו, אז תחטוף עונש, אז זה טוב ורע.
שמה, שוב?
אם זה מצב שכאילו אני מעניש בן אדם, אז זה טוב ורע, ואם זה להחזיר את הכסף או משהו כזה, אז אני חושב...
כשזה בין שני אנשים, אני שואף להגיע לאמת, מה היה פה ביניהם? לא שייך פה טוב ורע, כי טוב לראובן זה רע לשמעון. אני רוצה לראות מה הייתה האמת, מה לעשות, למישהו זה יהיה טוב, למישהו זה יהיה רע, אני לא מכריע בין טוב לרע. זה בכל מקרה ישר טוב ורע, תלוי למי. אני רוצה להכריע לאמת. האמת היא טובה לראובן ולא טובה לשמעון. בסוף היא גם טובה לשמעון, כי הוא מחזיר את הגזלה, בסדר? אבל בצורה הפשוטה אני בא להכריע בין אמת לשקר, לא בין טוב לרע.
אפשר לומר שאמת ושקר זה במציאות, וטוב ורע זה באדם? כשמסתכל על המציאות עכשיו, מסתכל על אמת ושקר, זה היה במציאות או לא היה במציאות, זה אין מעניין בבירה. מסתכל על בן אדם, יש פה עוד נכנס פה עוד מרכיב של טוב ורע. יכול רצח, אבל יכול להיות...
פה זה מסתדר, אבל לא בכל המקרים זה מסתדר. לא בא לכל המקרים זה מסתדר. יש מקרים, ברור בדלת הקמן, שאני מכריע באדם, או במציאות, שזה גם במציאות וגם באדם, זאת אומרת, זה לא חילוק בין אדם לבין מציאות, ואני הולך אותו דבר, אותם דינים. כן. טוב, בשוט הלכות קטנות, אז הוא שואל מה קורה אם דנו בית דין שקול, אם הדין שלהם דין או לא. כן, שניים, האם דיניהם דין או לא. אז הוא אומר, מביא דברי שמואל בסנהדרין, והוא אמר, באמת, הדן יחיד, אני בשורה שלישית, עולה לשלושה, כמו יחיד מומחה, לפי שיש בו דעת שלושה. הוא הפרקליט והקטגור והדיין, שחילק השם עם הבינה דעה והשכל, לעמוד במקום שלושה. אבל כשצריך יותר מאחד, אי אפשר בפחות משלושה. אחד מלכב, אחד מחייב, אחד דן לפי שמכריע ביניהם, ואם אין דיין, בטל דינה. זאת אומרת, הוא אומר, אם שניים אין כזה דבר, זה או אחד או שלוש, אבל בעיקרון אחד יכול להיות. למה? כי איך מורכב בית דין לפי הלכות קטנות? יש לי אחד מזכה, אחד מחייב, הם מביאים את שתי הבחינות, ועוד אחד שדיין ביניהם, הוא מכריע. בעצם המכריע הוא רק אחד. בסדר? הוא מכריע עכשיו מה נכון, כאילו מה האמת, כמו המזכה או כמו המחייב. לכן, אומר, באופן עקרוני, יחיד מומחה יכול לדון למה? כי מכיוון שהוא דעתו היא רחבה, או לא משנה מה שדברנו בסוגיה, מה הנקודה של יחיד מומחה, אז הוא יכול לתפקד כמו שלושה. הוא עושה כבר בעצמו את כל התהליך, זה צדדים כאלה, ואני מכריע. בסדר? אז בתורה היא הרחיבה את זה לשלושה, ואז יש לי כאילו שלושה תפקידים בבדין, אחד מזכה, אחד מחייב, אחד מחריב. אבל בעצם מה אני מבין? שבמהות דיני ממונות פה אפשר להכריע לבד, לכן יחיד מומחה יכול להכריע. בסדר? כי שוב, כי זה בחיפוש אחר האמת ולא אחר הטוב. ועומק הדעה הזאת עולה מדברי הזוהר הקדוש, ופה אנחנו מתחברים גם לכלל של מקורות פנימיים לסוגיות, לא תהיה אחר רבים לראות, קור 12. אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, אין רבים פחות משלושה. ואם אין בית דין שלושה, אין להטות אחר דינו. בית דין הוא השכינה. בשלושה הם שלוש חיות המרכבה שלה, והיא דין תורה דין אמת, עמוד האמצעי. וכל דיין שלא דן דין אמת לאמיתו, הרי הוא כאילו השליט את הסמך מהם בעולם, ותש לכם את ארצה, ומפיל השכינה עמו, מקיים את הגיהנום, מקים את הגיהנום. במקום דין אמת הוא מקים שפת שקר. דין אמת הוא עמוד האמצעי. אם דן דין שקר שולט עליו מלאך המוות, ואם דן דין אמת, הקדוש ברוך הוא מביאו לגן עדן ומתאימו מעץ החיים. כן, אנחנו שומעים פה שאנחנו צריכים לחפש את הדין האמת. אנחנו כל כמה פעמים חוזר פה בזוהר הקדוש, צריך לדון דין אמת. והזוהר מדבר פה בוודאי על איזה דין, ממונות ונפשות. שלושה, חייב, רק דיני ממונות, נכון? אז בדיני ממונות אנחנו לא עוסקים במורכבות המציאות, כן? אלא שאלה מה האמת ומה שקר. ולכן חייבים להיזהר ולכוון לאמת. כן, הוא אומר, מודגש בזוהר שהוא עוסק בדיין אחד שהוא עמוד האמצעי שמכריע בין הימין והשמאל. בסדר? נכון? משהו שראינו בהלכות קטנות. הוא הזכיר פה את עמוד האמצעי כמה פעמים. יש את העמוד האמצעי, זה דין אמת. מה זה עמוד האמצעי? יש לי ימין ושמאל, צד ללכת לכאן, צד ללכת לכאן, והאמצע הוא מכריע. כמו מה שראינו בהלכות קטנות, שהדיין השלישי הוא מכריע בין שני הצדדים. בסדר? ויש צד אחד, עמוד אחד שהוא האמת, וזה ההכרעה בדיני ממונות. יש לי צד כזה, צד כזה. עכשיו צריך לברר מתוך שני הצדדים, מה האמת? מה עמוד האמצעי שאותו אני פוסק? בסדר? אז זה הנקודה בדיני ממונות. אבל בדיני נפשות, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא מגדירים, לא מכריעים מה האמת, אלא באים לחשוף את המורכבות של המציאות, לדון בבית דין, להציף את כל הצדדים, ומתוכם להכריע עכשיו איך אנחנו הולכים במציאות. בסדר? אבל הנקודה היא של להציף את כל הצדדים, ומתוך כולם לבוא ולהכריע, דווקא על פי רוב. וכל דיין יש לו תפקיד לחשוף עוד חלק מהמציאות המורכבת. לכן אדרבה, מתחילים בקטן בדיני נפשות, שמים בגדול כדי שהוא לא יתבייש, כי כל אחד פה צריך להגיד בצורה הכי כנה מה הדעה שלו, אבל אם עכשיו הקטן נשמע דעת הגדול, הוא כבר לא יחשוף את מה שהייתה הדעה שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש עניין שכל דעה תבוא לידי ביטוי פה, כל מבט על המציאות, הוא יבוא ויתברר בצורה מקסימלית. ורק אז, מתוך כל הדעות, אנחנו נבוא ונפסוק. אז במהות אי אפשר שאחד יפסוק בדין הנפשות, בסדר? זה במהות, לא שאחד ולא שכולם יסכימו לדעה אחת. אלא במהות צריך פה שיהיה פה ריבוי דעות ולפסוק על פי רוב. מכאן נחזור לגמרא בחולין. אז קודם כל נגדיר מה יצא לנו. יצא לנו שלפעמים הרוב הוא עדיף, כשהנקודה היא ברור בין טוב לרע, כשהנקודה היא לחשוף את המורכבות של המציאות, ולפעמים הכל הוא עדיף כשהנקודה היא לחשוף את האמת של המציאות. בסדר? נחזור לגמרא בחולין. בהתחלה הגמרא הייתה בתפיסה שהליכה אחר הרוב היא עניין שבדיעבד. כשאין ברירה הולכים אחר הרוב כדי להכריע כשיש לנו ספק. אבל באמת זה לא סדר המציאות. זה לא סדר המתוקן של המציאות, זה איזשהו פתרון של בדיעבד איך לפתור בעיות כשאני מסופק. בתפיסה הזאת יש הבדל בין רוב דאית הקמן לבין רוב דלית הקמן. כי רוב דאית הקמן הוא גם כן לא הכרעה מוחלטת, אבל לפחות אומר יש הסתברות במקרה שלפניי שזאת האמת. אז באה בחידשה התורה, כשזה הסתברות היא רוב, אז תכריע ככה לפי העניין הזה. למרות שהיה עדיף לדעת את הכל. אבל בסדר, כשהעדיפות שלי היא הכל, אז רוב דאית הקמן הוא עדיף מרוב דלית הקמן. למה? כי ברוב דלית הקמן הוא לא אומר לי כלום על המציאות שלפניי. באמת, רוב נשים יולדות לתשע או לשבע, זה לא אומר כלום על האישה הזאת אם היא ילדה לתשע או לשבע.
אבל זה שיש פה
תשע חמיות, זה לא מוכרות, לא, לפחות, אבל לפחות יש לי מציאות אחת, שאני אומר, בתוך המציאות הזאת שלפניי, רוב המקרים הם להיתר. זה נכון שזה ברור מוחלט, כי אמרנו, כל עדיף מרוב. זה אומר משהו על המציאות הזאת. הוא בדלת הקמן לא אומר לי משהו על המציאות הזאת.
אם רוב אנשים יולדות לתשע, אז זה אומר משהו על שיש לפניך.
ההשלכה אומרת משהו. יש הבדל. רוב אנשים יולדות לתשע, אין לה אמירה על המציאות שלפניי. יש פה אמירה כללית, ורק ההשלכה שלה היא אומרת, אם תלך עם האמירה הכללית הזאת, פה תפסוק דין כזה. ברור בדלת הקמן, אני מדבר מלכתחילה על המציאות שלפניי. בסדר? אני מדבר על המציאות שלפניי. ו... אני מדבר על המציאות שלפניי, ולכן כשהחיפוש שלי מה האמת פה במציאות שאני עכשיו דן בה, אז יש עדיפות לרוב בדלת הקמן, לרוב בדלת הקמן. בלי פסוק גם את זה לא הייתי אומר יכול להיות, כי עדיף כל מרוב. אבל כשיש לך פסוק, אז אתה לא יכול ללמוד ברוב בדלת הקמן, לרוב בדלת הקמן. כי בהסתכלות הזאת שעדיף כל מרוב, אז החידוש היותר גדול ברוב בדלת הקמן. אז אם הפסוק הוא על רובה דלית הקמן, אתה לא יכול ממנו להשליך גם לרובה דלית הקמן. כי רובה דלית הקמן לא אומר כלום על המציאות שלפניי.
למה רובה דלית הקמן זה לא השלכה,
אלא
זה
נגיע ישירות
לעניין?
כי המציאות, אני עכשיו יש לי מציאות, יש לי פה חתיכת בשר, שאני יודע שיצאה מאחת מ-10 החניות האלה. בסדר? אני אומר, במציאות הזאת, רוב הסיכויים שהיא ליתר.
אוקיי,
ואם
זה היה
נגד
רוב החניות בעולם,
אם אתה יכול לספור, שוב, אם אתה יכול לספור, נגיד זה רוב החנויות בעולם, נגיד. כי זה היה בדיוטי פרי של, אני יודע, מארצות הברית, ולא יודע, יש לך סברה להגיד שזה הגיע מ... אם אתה יכול לספור, אז זה ירו בדייטי כמן. ואז יש לך אמירה על המציאות הזאת. אם זה משהו כבר שאתה לא יכול לספור בזה, זה השערה כזאת, אז אין לך אמירה על המציאות של החתיכה הזאת. אני הולך פה עם איזושהי השערה, שהיא אומרת משהו על טבע העולם באופן כללי, אבל אין לה שום אמירה על החתיכה שלפניי באופן ישיר. רק התוצאה של זה היא.
ונגיד, רוב האנשים בכפר הזה ילדות לתשע.
זה גם לא, זה גם לא, כי זה טבע. מה מחבר? מה מחבר את כל האנשים האלה? הכפר, האם זה... אם תוכיח לי שמשהו שכל מי שגר בכפר זה משהו שהוא... אמרתי שזה לא קשור, זאת אומרת, לא קשור לזה. אם הנקודה היא, שוב, אם המקרים הם מחברים, אז נכנסים פה לעוד עניין, אבל כאילו בכלל בבירור ברוב, אבל לא ניכנס, כאילו זה להיכנס להרבה הגדרות עכשיו בענייני רוב ולהסביר, באופן כללי אני חושב שזה מובן. בסדר, כשאני, המציאות שלפניי, אני יכול לדוגמה דיינים, זה מאוד ברור, נכון? המציאות, יש לי פה בית דין, אני יודע עכשיו מה בית דין הזה אומר, כי רוב הדיינים בו אומרים לכיוון אחד. אבל כשיש לי עכשיו טבע האישה או טבע אנשים לא להיות סריסים או משהו כזה, אין לי אמירה באמת על האדם הזה, האדם הזה הוא לא חייב להתנהג כמו כולם, בסדר? יכול להיות שרוב העולם הוא כזה, והאדם הזה הוא אחר. זה שרוב האנשים ככה, זה לא מכריע עכשיו, זה לא מהותית עליו שהוא עכשיו גם כן חייב להתנהג ככה. בסדר? לעומת, כשיש לי רוב חנויות, זאת אומרת, החתיכה הזאת, אני יודע שהיא יצאה מהחנויות האלה, אז רוב הסיכויים, כאילו רוב האפשרויות של המקרים, שהיא באמת יצאה מחנות כשרה. אבל האדם הוא לא יצא משאר האנשים, זה לא כאילו ש... אלא אני אומר, אני לומד מטבע העולם, שכנראה גם הטבע שלו כזה, אבל זה לא מחייב, יכול גם שהטבע שלו הוא אחר. בסדר? לכן הפסוק לא מספיק. אחרי שהגמרא באה, מנסה לדון, והיא רואה שבאמת אין לי שום מקור לרובה דלייתא קמן, היא אומרת, אם ככה צריך עכשיו לשנות תפיסה. וצריך להבין שבאמת רוב זה לא דבר שהוא בדיעבדי, הוא דבר שהוא לכתחילה. יש לו בחינה שהוא לכתחילה. יש לרוב בחינה שהוא לכתחילה. והעניין שלו, מה שהסברנו קודם, שיש למציאות הרבה בחינות, הרבה צדדים, וצריך לתוך כל הצדדים לראות עכשיו מה, איך אני מכריע במציאות הזאת. כשרוב הוא עניין של לכתחילה, אז פה אין שום, באמת, פה כבר אין שום הבדל בין רובה דאיתי כמן לרובה דלייתי כמן. בסדר? כי גם רובה דלייתי כמן הוא מלמד אותי על הפנים השונים של המציאות, שבאמת רוב אנשים יודעות לתשע, ויש גם אנשים שלא יודעות לתשע. עכשיו תבחן את רוב הצדדים, רוב בהמות רפות, רוב בהמות לא טוב, תבחן את רוב הצדדים ותכריע. כשאני מבין שרוב יש פה צד לכתחילה, פה כבר אומר רש"י, אין לי הבדל מהותי בין רובה דאיתי כמן לרובה דלייתי כמן. בסדר? אז מה שהשתנה, אם שאלנו שאלה ראשונה, מה השתנה בין תחילת הסוגיה שאמרה חרבים להטות, זה רק לרובה דאיתי כמן, למסקנה על פי רש"י שזה גם לרובה דלייתי כמן, השתנה התפיסה הזאת, האם עדיף רוב או עדיף כל. התפיסה הראשונה של הגמרא הייתה שרוב זה דבר שהוא בדיעבד, ולכן אז רובה דאיתי כמן, הוא יכול ללמד מהפסוק. אבל המסקנת הגמרא, מכיוון שאין לי ברירה, אני רואה שכל התורה מובילה אותי, דוחקת אותי לפינה, שתבין, רוב זה לא בדיעבד. אם רוב זה היה בדיעבד, לא היית יכול לאכול בשר. היית אוכל בשר רק בפסח, בקורבן פסח. אבל כשאין ברירה, אתה לא יכול לפסוק על פי רוב. התורה היא דוחקת אותי לפינה, שתבין, רוב זה דבר שהוא לכתחילה. מילה ומלכתחילה, כל הסוגיה עכשיו אין לה מקום באמת. מה זה אין לה מקום? בטח שיש לה מקום, כי כל המהלך הזה שעברנו בסוגיה, זה הביא אותנו להבנה העמוקה הזאת, שרוב זה לא בדיעבד, אלא לכתחילה. לכן הסוגיה נשארה, גם אחרי כאילו ש... גם אחרי שבסוף כאילו היה אפשר לכתוב את כל הסוגיה במשפט אחד, רוב נלמד מהפסוק החרבים להטות, גם דאיתי כמן גדלייתי כמן, בכוונה הסוגיה כתובה ככה, כדי שתבין שהייתה אהבה אמינה שאי אפשר ללמוד מהפסוק, וניסיתי וניסיתי וניסיתי, אנחנו פה דילגנו, ויש פה הרבה הרבה ניסיונות של הגמרא והיא לא מצליחה, ואז מגיעה המסקנה שזה כן ילמד מהפסוק. והתהליך הזה הוא מאוד משמעותי, כי רק עכשיו אנחנו מבינים שאין הבדל ביניהם, למה? כי רוב לכתחילה ולא בדיעבד. נכון, יש עכשיו השאלה במה? בהליכה אחר רוב, בדיינים, אתה צודק, יש גם צדדים אחרים, זה נכון, אבל בהרבה דברים, בטח ברובה דלייתי כמן וכולי, שהרוב הוא לכתחילה. ועכשיו מכאן גם מובנת המצווה ברמב״ם, שזה מצווה בפני עצמה. שהמצווה זה לא רק פרט איך אני אכריע את הדין, אלא זה אמירה מאוד עקרונית של התורה, איך להביט על המציאות, כמו שראינו בירושלמי, שהתורה לא ניתנה חתוכה באופן עקרוני, וכל התורה ניתנה ככה. כל דין ודין בתורה הוא ניתן ככה. זה לא עוד פרט בלימוד התורה, זה משהו מאוד מהותי, שהוא ראוי למנות כמצווה, שזה כל המבט שלנו למציאות. להבין שהמציאות שלנו מורכבת. זה הרי שתי צורות הסתכלות על החיים, הדבר הזה. ההבנה שרוב הוא בדיעבד, או ההבנה שרוב הוא לכתחילה, נכון שגם מי שמבין שרוב הוא לכתחילה, יש מקרים שיגיד שבדיעבד, כמו דיני ממונות או כמו בחידוש השמיכה. צריך להבין כל מקום למה, בסדר? זה נכון, בעדות. שם לא רוב, שם צריך כל, זה בסדר. אבל זה תפיסת עולם. כי האם אני כל החיים מבחינתי יש איזה דבר אחד נכון שצריך לצלוף אליו, ואז אני, כל הזמן אני אהיה בלחץ ובדאגה, ואם פספסתי אז אני אתבאס? אני לא. יש לי, אין לדיין על מה שנעברות. יש הרבה דברים טובים בעולם. אתה צריך כל הזמן רק לבחור בטוב. זה התפקיד שלנו בחיים, לבחור בטוב, להביט על כל מציאות, לזהות את הצדדים הטובים שבה, לזהות את הצדדים החסרים שבה, ולנסות כל הזמן לכוון לשם שמיים, וגם אם אני טועה, בסדר, אבל אני בחרתי, אני יודע שהמניע שלי היה לבחור בטוב. יכול להיות שטעיתי והיה משהו אחר יותר טוב. אבל ממילא זה כבר ממקום אחר לגמרי, סתם, זה גם מאוד נכון, אם כבר מדברים בחינוך ילדים ובחינוך של עצמנו, שגם כשילד בחר בחירה שנראתה לנו שהיא שגויה, והיו לו תוצאות לא טובות, אבל עוד נעשה לחשוב למה הוא בחר בה. היה לו איזה רצון, בסדר? אז הוא בחר עכשיו, אני יודע מה, ללכת לשחק עם חברים במקום לעזור בבית. אבל אתה יכול להתקל את זה כמשהו שלילי. מה, אתה לא אכפת לך לעזור בבית? הוא רוצה לעזור בבית, אבל עכשיו הוא יותר רצה ללכת לשחק עם חברים, כי זה היה לו חשוב לנפש שלו, לא יודע מה. ובמבט כזה אתה מתרגל להסתכל על המציאות בהופעה של טוב, אז נכון, זה לא סותר. זה אומר שצריך לשקול ולראות מה יותר טוב ומה יותר נכון. אבל תבין שבאמת בכל צד מציאות יש משהו טוב. זו הסתכלות, היא לא אמורה לטשטש את הראייה של הרע, אבל היא אמורה לתת לנו מבט הרבה יותר עמוק על המציאות, להבין באמת המציאות היא מורכבת, והקדוש ברוך הוא מופיע דרך כל העולם. לכן אין דבר בעולם שאין לו נקודה טוב. אין לו איזו נקודה שאנחנו צריכים להתחקות אחריה ולנסות לבוא ולרומם אותה. בסדר? לכן זה מצווה בפני עצמה, כי יש פה כל הופעת התורה וכל הופעת העולם בעצם היא כזאת, המציאות היא מורכבת מהרבה ערכים, ואנחנו רק צריכים לבוא ולהכריע ביניהם. אומרים על זה תמיד, שבתפילין של ראש יש ארבע בתים, ובתפילין של יד יש בית אחד. זאת אומרת, באמת, בראש, בעולם המחשבה, אתה צריך להסתכל על כל דבר, בכמה בחינות. נכון שבעולם המעשה, בתפילין של יד, אתה תבוא תכריע. יש פה רק בית אחד, אין פה עכשיו, אתה צריך להכריע הכרעה אחת, אבל גם ההכרעה הזאת יכולה להשתנות מפעם לפעם. יכול להיות שפעם אחת תכריע ככה ופעם אחת אחרת, ובין אדם לאדם ובין דור לדור. אבל זה לא סותר את זה שבעולם המחשבה אתה יודע שההכרעה שלך זה לא שגם פה יש רק בית אחד, שגם פה יש רק אמת אחת. יש כמה אמיתות, כמה ערכים, כמה אידיאלים, ואנחנו בעולם המעשה אמורים לשקלל את כל האידיאלים ולבוא ולהכריע הכרעות ולשמח בהכרעות שאנחנו מכריעים בשם שמיים. בסדר? אז גם בהבנו את הסוגיה, גם הבנו את המשמעות של המצווה, ונחזור לכלל שאמרנו, שזו דוגמה נפלאה לראות איך קושי בגדול בפשט הסוגיה הוא הואר לנו פתאום באור חדש מתוך העיסוק במצווה. עצרנו רגע, עזבנו רגע את הסוגיה, אמרנו הנושא של הסוגיה זה רוב, המקור לרוב, בוא נלמד את המצווה הרוב ברמב״ם. פתחנו את היריעה, ראינו מקרים שבהם רוב עדיף מכל, בהם כל עדיף מרוב, הגדרנו מה ההבדל בין רוב כזה לרוב כזה, ומתוך הדברים הבנו שבעצם שתי התפיסות האלה, זה ההבדל בין אהבה אמינא לבין המסקנה של הסוגיה על פי רש"י. ועכשיו הסוגיה היא מבוארת, וקיבלנו פה חוץ מזה גם מבט כללי על כל המשמעות של רוב, על המצווה של רוב, ובכלל מבט מאוד חשוב לחיים. כן.
שאלה אחת,
בפשט
של הסוגיה, אז אנחנו אומרים שאין
הגמרא, זה לא הוזכר, אני לא יודע למה הרב ויצמן לא הזכיר את זה בשיעור, אבל לעניות דעתי, הגמרא נשארה בשאלה בלי תשובה. זה עוד כלל שאולי היה צריך להיות פה.
זה השאלה הבאה. למה לא מביאה את זה לתור, כאילו למה
הגמרא
לא...
יכול להיות.
לא אומרת. מה יש לה, היי ביי.
אז מה אמרנו? מה אמרנו? אני חושב שזה כתוב, זה שנשאר בשאלה, ודילמה, ככה גמרא השאיר את זה בשאלה. מי אמר לך שזה המקור? אולי איך לא אפשר לא אפשר ומוכיחה את זה? אז בעצם נשארתי בשאלה, כאילו אין לי מקור. בסדר? אז הכלל שאלה בלי תשובה, שיש פה יסוד עמוק שאין דרך הגמרא להגיד. זאת אומרת, היסוד העמוק הוא להבין שבעצם באמת רוב דלת הקמן הוא כמו רוב דעית הקמן. למה? במבט אחרי פשוט זה לא נראה ככה. כי הוא לא מדבר על המציאות שלפניי. תשובה, יש מבט יותר עמוק שרוב הוא לכתחילה, ומילא אין הבדל במבט הזה בין רוב דלת הקמן לרוב דלת הקמן. וזה כבר יסוד עמוק שאין דרך הגמרא לכתוב אותו. אני חושב שהיה אפשר להכניס פה גם את הכלל הזה.
אבל יכולה הגמרא גם יכולה לסיים בשאלה אחרת, מה יש לה היי ולהיי?
טוב, זה כבר... אני כבר לא יודע, צריך לחשוב עכשיו, אני לא יודע, לא יודע איך לענות על זה, כן? אם כשהגמרא סיימה משאלה בתשובה כזאת, הייתה יכולה לסיים באופן אחר, אני לא יודע, קודם כל רש"י מביא עוד אפשרות גם, כן? שזה הלכה למשה מסיני, ואז זה משהו אחר באמת. בסדר? אנחנו לפי התשובה הראשונה השנייה של רש"י. בסדר? אז אני לא יודע למה להגיד, אבל זה כבר יותר קשה.
זה דווקא גם לא סתם, כי תמיד אפשר לצאת, תמיד אפשר לשאול שאלות אחרות, כי השאלה הספציפית
לא מכוונת. אני מבין, אני מבין. שאלה טובה, אני לא יודע מה לענות עליה, אבל אם נלך לתוכנית מפירוש שני של רש"י, אז לכאורה ככה נבין את הסוגיה, שהגמרא רצה להישאר בשאלה בלי תשובה, וזה היסוד העמוק שמונח פה בדבר.
ולמה דווקא
אני צריכים
לפתוח את הספר המצוות, מה זה, כאילו חוץ מלהבין שזה מצווה בפני עצמה, זה
העניין
של
המצוות? כן, להבין, זו אמירה מאוד חזקה, שהרשב"ץ הוא מקשה עליה. תראה כמה היא חזקה, הבאנו את הקושייה, הרב התלמיד את הקושייה, כדי שתבין כמה זו אמירה חזקה שרוב זה מצווה בפני עצמה, למה זה לא רק סעיף בפסיקת הדין? חזקה, יש מצווה חזקה? לפעמים בית דין פוסק על פי חזקה. אין מצווה חזקה, זה חלק מפרטי הדין. בסדר? זה לא מוגדר כמצווה בפני עצמה. רוב פתאום מוגדר כמצווה בפני עצמה. למה? זו אמירה מאוד חזקה. התבהרה, אני חושב. בסדר? טוב, שכוח. שבוע הבא אנחנו עוסקים בכלל, שאנחנו עושים אותו הרבה, שהרב ויצמן עוסק בו הרבה עכשיו, של ג' מידות.